הרדיו הבינתחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. וכל ישראל.
חדר חזרות. מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית. עם אלעד אוזן.
שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו בחדר החזרות, מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית. כאן ברדיו בינתחומי 106.2 FM. היום יש לנו Deviation, אם אפשר לקרוא לזה ככה. יש תזמורת חדשה שהוקמה והמליצו לנו עליה, אנחנו הזנו לה והזמנו אותם כאן אלינו לאולפן. תזמורת ארמון בזמן. גם על השם אנחנו נדבר, שהוא עניין אותי, אני מכיר מאיפשהו את השם הזה, ארמון בזמן, אבל כאן מולי כבר יש חבורה של מוזיקאים, כמו שאתם רואים אותם. אז אני אתחיל ככה בכיוון השעון עם מתן דסקל. היי מתן. בוא דבר ראשון תציג לנו ככה את המוזיקאים שיושבים איתנו כאן באולפן, ואחר כך נדבר על התזמורת עצמה.
בטח. יש לנו פה את רועי ברום על התופים. שלב נאמן על הפרקשן, יונתן דסקל אח שלי על הסינתיסייזרים, ואנה לן על הוויברציות האנושיות.
על הוויברציות האנושיות, דהיינו שירה?
כן.
אבל התזמורת עצמה היא הרבה יותר גדולה, אתם כאן בהרכב מצומצם.
נכון, אנחנו הרכב, וואי, I'm כאילו flying with this
background. עם בח? אני יכול קצת להוריד אותו עם זה.
לא, זה שולח את המוח שלי כזה. אנחנו תזמורת של 23 נגנים, שמנגנים על כלים קלאסיים, סקסט מיתרים, נשיפה מעץ, ממתכת, נבל, ויש לנו רידם סקשן מלא, שחלקו כאן, יש עוד גיטריסט, בסיסט, נגן מחשב, ויש עוד שתי זמרים שהם לא פה. וזהו, אנחנו בעצם הקמתי את התזמורת יחד עם שלב נאמן.
הפרקשניסט.
הפרקשניסט. שבעצם התחלנו להופיע באוגוסט, בקיץ שעכשיו היה. ואנחנו כותבים מוזיקה שבאה קצת לנסות לערבב את הקלאסי והחשמלי, את האקוסטי ואת החשמלי. ונורא רצינו לנסות גם לערבב את זה מהרגע הראשון של הזרע של היצירה, זאת אומרת, לא לכתוב משהו לחשמל או לאקוסטי, ואחר כך לנסות לעשות אדפטציה, אלא מהרגע הראשון לנסות ליצור ככה. זה מה שהנחה אותנו מבחינה מוזיקלית.
עדוף שהוא התזמורת, דבר ראשון, היא ייחודית בכך, כשאנחנו אומרים תזמורת, הדבר הראשון שעולה בראש זה חטיבות האקוסטיות, בכלל תזמורת אקוסטית, גם אם יש איזושהי איזה. כאן אתם מלכתחילה עושים חיבור שבמהותו זה משהו שהוא עושה. חיבור של אקוסטי ואלקטרוני.
כן.
זה חדש, כמה שאני מכיר בארץ, אני לא מכיר תזמורות בארץ שזה מה שהן עושות. יש כמובן אנסמבלים שהם מתעסקים בדברים האלה. התיבה מיתר וזה, אבל אין תזמורת גדולה ככה, מסיבית.
כן.
והשאלה שהייתי רוצה ככה לפתוח איתה, זה מה, דיברת על תהליך היצירה. אז את אחיך אני רואה אותו כאן עם תווים, זאת אומרת, הוא מנגן עם התווים, אבל האחרים זה במין סוג של, היצירה היא כתובה, איך אתם עובדים? איך בעצם...
לחזרה הראשונה, כל נגן קיבל תו כאילו רשום על כל תו שהוא מנגן, זאת אומרת הכל, יש פרטיטורה והכל רשום, גם אם יש אלתור במקומות מסוימים ביצירה, ויש, הם מאוד מאוד מוגדרים מבחינת מה עושים שם, זאת אומרת הקומפוזיציה היא מאוד מאוד סט, הם מנגנים בלי תווים כי הם כבר יודעים את הקטעים בעל פה.
אוקיי.
שאר הנגנים הם אימפולטים של תווים.
זאת אומרת תהליך היצירה עצמו הוא, אגב, מי אחראי לכתיבה?
אני ושלב.
אוקיי.
כן.
על מה אתה מנגן חוץ מהמחשב?
אני מנצח על התזמורת, אני לא מנגן על המחשב. אני היום רק בא to present, להשמיע את שאר הנגנים שלו פה, אבל...
גם יש לנו נגן מחשב שהתהליך איתו היה לאו דווקא עם תווים, כאילו אנחנו יכלנו להגיד פחות או יותר מה אנחנו מחפשים, אבל המון מההוראות הם בכתב, בכללי. כאילו הפרטיטורה משלבת הרבה כתב, יש לפעמים חמשות שכתוב בהם קצת מה שאר האנשים שמסביבך עושים. אז כאילו זה לא ממש רק כתיבה של תווים, אלא יש כל מיני רעיונות שמועברים במילים וגם נבנים בחדר חזרות. כאילו התהליך מאוד קרה ביחד עם התזמורת, לא רק בתוך הראש, עברנו תהליך ארוך שהגענו לסאונד שלנו, ובסופו של דבר או שהדקנו את התווים או שהדברים נשארו בראש.
אז מה בעצם מגדיר אתכם כתזמורת? מה אתם רוצים לעשות? כי אתם לא מנגנים מוזיקה של אחרים, אתם מופיעים עם חומרים שאתם עושים. והסאונד, במובן הכי רחב שיש, הוא אישיו מרכזי כאן, כן?
כן.
זאת אומרת, כמובן שאתם יודעים לנגן טוב, כן? בלי זיופים או בלי זה, כן? אבל אצלכם ה...
אני מרגיש שאנחנו כאילו מאוד חוקרים את התחום של הסאונד, שמרגיש לי קצת כמו מקום, כאילו איך מרגיש המקום הזה, הצליל... זאת אומרת, כאילו בערך בכל ציל ביצירה הוקדשה איזו מחשבה על המרקם שנוצר בו, ואנחנו כאילו מנסים לעבוד כאילו לעומק של צליל, אבל היצירה גם מדברת על זמן, וכאילו חלק מהכתיבה מתעסקת עם זה בכל מיני דרכים, בגלל שהיצירה כזה קצת מושפעת מהשבת, מוקדשת לה גם.
זאת היצירה הראשונה שאנחנו נשמע.
כן.
איך קוראים לה?
מה זאת אומרת, זאת היצירה הראשונה שנשמע?
לא, מדובר על היצירה...
לא הבנתי אותך נכון, אוקיי, כן, כן.
המופע שאנחנו עכשיו מריצים הוא המופע הראשון שלנו. הוא נקרא ארמון בזמן, והוא מדבר על השבת.
מי בחר את השם הזה?
בחרנו אותו ביחד, אני ומתן. כזה הכרנו פילוסוף ממש מדהים, יהודי, שקוראים לו הרב השל, ובאחד בספר שלו, השבת, אז יש המון דברים שמאוד התחברנו אליהם. הוא בעצמו מאוד אהב מוזיקה, אשתו הייתה מוזיקאית, והוא כותב שירים.
כן, השל היה למאזינים שלא מכירים, הוא היה אחת הדמויות היותר מפורסמות, משפיעות בקרב יהדות ארצות הברית, יהדות רוחנית, והוא אכן באמת מאוד אהב מוזיקה, יש איזשהו ציטוט שלו, שמשהו, מוזיקה היא הדבר היחיד שהוא באמת חשוב, או איפשהו שכן התייחס למרכזיות של החוויה הרוחנית, הספיריטואלית של המוזיקה. הייתי רוצה לשמוע יותר על התהליך של הגיבוש של הצוות, איך הגעתם לאנשים בעצם, לאן אתם רוצים להגיע, אבל לפני כן אנחנו נשמע קצת מוזיקה, שאתם תבצעו כאן באולפן, ספר לנו מתן ככה בשתי מילים על היצירה הראשונה, מה שמע, ונשמע.
אוקיי, בעצם כל היצירה שאנחנו מנגנים זה יצירה של שעה, אז אנחנו מנגנים חלקים מתוך היצירה, שאנחנו ננגן גם לייב וגם אנחנו נשמיע מהמחשב את החסרים שלא נמצאים פה.
אוקיי, בבקשה.
תודה. Ah.
Nobody listen to techno. Nobody listen to techno. Nobody listen to techno. Techno. Nobody listen to techno. Techno. Nobody listen to techno. You might be only one techno, now let's go. Nobody listen to techno. You know we might be wrong, techno, now let's go.
המון בזמן, וואו, איזה סשן. וואו. לא, הייתה כאן התאמה, חיבור יוצא דופן. אני חייב להגיד, זה עוד לא היה אצלנו כאן באולפן, לפחות אצלי בתוכנית, בשנים שאנחנו, שהתוכנית הזו נערכת, אתם ניגנתם את כל הקטעים רצוף. זאת אומרת, את קטע... וניסיתי להבין מה זה מעלה לי בראש כמאזין, שבדרך כלל הולך לקונצרטים קלאסיים, ופחות להופעות, או ל... קודם כל, מתן, אולי תספר קצת על ה... היה כאן, מה שנקרא, היה כאן איזושהי כאילו, תנודות ביצירה הראשונה הייתה הרבה יותר מאוהרת, פחות בנויה על ריזם, ויצירה האחרונה, איך נקראת?
האחרונה זה קטע שאנה כתבה, נקרא Without You.
Without You, אנה, אז את כותבת גם, זאת אומרת, זה לא רק כן. מה שהוא אמר כאן, אחרת על הוויברציות הקוליות.
לא, תכלס שתי קטעים ביצירה אנה כתבה.
מקסים. איך הגעתם אחד לשני?
למעשה, אנחנו ככה הכרנו. אני יוצרת מוזיקה אלקטרונית.
אוקיי.
בואי תספרי על זה קצת. אני עובדת עם בחור שקוראים לו גם ג'וזף ליימן.
אוקיי.
שאת היצירה האחרונה באמת כתבנו אני והוא ביחד, והפקנו אותה. והכרנו דרך הניסיון של לקחת יצירות אלקטרוניות.
הכרנו זה את והתזמורת.
ומתן. בעצם הכל התחיל מיונתן.
יונתן השקט, הקלידן.
איכשהו התגלגלנו להכיר ולתזמר יצירות אלקטרוניות למערך כזה של תזמורת. ואחר כך גם
התארנו. כשאת אומרת לתזמר, לאיזה כלים?
לכלים שיש לנו בתזמורת.
כל הכלים.
ומי אחראי לתזמור הזה?
אני ושלב.
כן.
ויונתן. את הקטע הזה גם יונתן תזמר.
ותגידו לי, התזמורת המורחבת שכוללת את הכלים האקוסטיים, איך זה הלך? חבר וחבר, בחינות קבלה?
אני ושלב עשינו כזה רשימה של כל הכלים, רשימה ארוכה, ואז התחלנו למלא את החורים, כזה חליל, אימא. סינתסייזר יונתן.
אז בדיוק כשאני חושב על
הראשון, ואז התפשט.
כשחושבים על התהליך, מה שנקרא, נקרא לזה, אין ממש תהליך, זה שואב טיפוס לבנייה של תזמורת, אבל תזמורת קאמרית,
לא היה אודישנים.
אוקיי, אוקיי. ראיתי ביוטיוב של התזמורת המורחבת, שאכן יש הרבה מאוד כלים, יש... ואלה בעצם הכלים שאתה השמעת לנו דרך המחשב, שהם לא נמצאים כאן היום.
נכון.
אז אם נחזור עוד פעם לתהליך עצמו של הכתיבה, מאיפה ההשראה, הרעיונות, אתם שניכם, אתם אחראים על הכתיבה, או הכותבים העיקריים, מה המקור, מי המשפיע? ספרו לנו קצת.
בעצם, הרבה מזה התחיל ברעיון של התזמורת הגדולה, ברעיון הסופי, הנה. כשראינו אותו על במה בניו יורק, פרויקט שמוקדש לג'יי דילה, שזה מפיק היפ-הופ כזה, די, אלמותי כזה, ובאמת הפרויקט שילב את, כזה, את הקצפת של הרידם סקשן והמחשב של ההיפ-הופ בניו יורק, ומצד שני תזמורת ממש מדהימה, שנוצחה על ידי הוויולן מיגל אטווד פרגוסון. זה נורא הכווין אותנו במה אנחנו רוצים על הבמה, במה אפשר ליצור. רצינו להגיע לסאונד הזה, ורצינו שהתהליך יביא אותנו למקומות אחרים, כאילו, שיגרמו לנו לחשוב, שיגרמו לנו לדמיין, לבחון, ו... זהו, ובעצם התהליך של הכתיבה קרה קצת, קרה על המחשב בעצם, אז הוא דרש המון דמיון. זאת אומרת, כן הייתה תמונה הסופית, אבל התהליך עצמו קרה, כמו שאתה רואה, בהיכרות עם כל מיני אנשים, מצד אחד, מצד שני לבד בבית, עם, אתה יודע, עם איזשהו קומפרסור על אבוב, ואיזשהו אפקט של המחשב. קשה להגדיר איזשהו תהליך אחד שקרה פה.
אתם כותבים דבר ראשון על המחשב, זאת אומרת, העבודה הראשונית היא על...
תלוי, לפעמים בכתב יד על תווים, על כאילו איזה טיווי גרפי או משהו כזה, ולפעמים, כן, בתוכנות טיווי שיש על המחשב, ובתוכנות סקוונסרים של המוזיקה האלקטרונית, ועובדים איתם ביחד.
צליל, דיברת על הסאונד. אנא קצת עיוות צליל, מה בעצם אתם מחפשים? שם אמרת שאתם מחפשים להגיע לאיזשהו צליל, שאתם, מה, לצליל היפה, שידמה איזה משהו, שידמה רעיון, ש...
אני חושב שאנחנו קצת אנליטיים בקטע הזה, או קצת, כאילו מצד אחד באמת יש את הצליל של ההיפ-הופ ששלב מדבר עליו, שכאילו רוצים את הבייסטרם השמן הזה, וכאילו את ה... ואז להבין מה המקום של...
המרכז.
לאו דווקא מרכז, אבל כאילו כן, משהו שמאוד פועם
נוכח.
אבל אז להבין את המקום של התזמורת בתוך זה, כי כאילו זה באמת נורא מעניין, גם הגישה של ההקלטה של זה, זאת אומרת, את הרידם רגילים כזה לשמוע פה, נורא קרוב כדי לקבל עוצמה, אבל אז יש את הכלים האקוסטיים שבדרך כלל צריכים את הריברב ואת הסאונד של החלל, ולא נורא נורא קרוב, כאילו ההדהוד של הצ'לו, אתה רוצה שכן יהיה איזשהו מרחב, אתה לא רוצה לשמוע אותו בתוך הפרצוף, אז כאילו זה קצת מחקר של סאונד, כאילו איך אנחנו משלבים את זה, כל הופעה, איך אנחנו מגבירים את זה, איך אנחנו מתייחסים לזה, זה דבר אחד. ודבר שני, זה קצת מה שקורה בתהליך של המוזיקה האלקטרואקוסטית, שקורה בעולם של ה-contemporary music, שזה לנסות לחכות אלמנטים שבאים מעולם האלקטרונים אל העולם האקוסטי, ולהפך. כאילו, אז כאילו שאנו עושה דבר כזה עם האפקט, מיד אני לוקח את זה, עושה לזה time stretch, מטווה את זה, וכזה מנסה את זה על חלילים, את האפקט הזה. כאילו, או יש איזשהו דיליי, מנסים כזה ליצור אפקט של דיליי בתזמורת. והפוך, כאילו, איך אפשר...
זה מה שהרגשתי פה עכשיו, ביצירה האחרונה?
לא. זה בקטע אחר בזה. שהוא קיים ביצירה. ונגיד, לדוגמה, יש את האוברטונים שקיימים בטבע, אז כאילו איך ליצור את זה בצורה סינתטית. אז יש כזה את ההייווי של ה... כזה transform information. זה עוד אלמנט שני של המחקר של הסאונד.
זה מצחיק. אתם יודעים ש... באמצע המאה ה-19, כשנבנו העוגבים הגדולים בצרפת, הרעיון בעצם של, של, של בוני העוגבים שם היה לנסות ולחכות את כל הכלים האקוסטיים של התזמורת. ומלחינים כתבו סימפונות שלמות לעוגב, ששם בעצם היה להם את הכל, היה להם... הם בנו חלילים שיחכו בצורה מושלמת, קרן אנגלית וקלרינט, ו... הכל, הכל. ואז זה כמובן הכל אקוסטי, כן? והרעיון בעצם של לקחת רעיונות, אמרת שאנה עושה איזשהו עיוות צליל, לא איזשהו... אתה רוצה לחבר את זה לקהל, דיברת על הופעה. הופעתם כבר? זאת אומרת, הופעתם... לפני קהל, כרטיסים.
כן. הופענו, היה לנו כמה הופעות. הופענו בבית אביחי, בירושלים. הופענו באינדי נגב, בנגב. הופענו בברבי, בתל אביב. הופענו כזה ברחוב בירושלים ובתל אביב. ויש לנו עכשיו הופעה ביום ראשון. אנחנו מאוד נרגשים ומרגישים כבוד להופיע בפסטיבל של אנסמבל מיתר, CEME, Contemporary Encounters. מפגשים עכשוויים.
מיתר אנסמבל.
מיתר אנסמבל, נכון. אז זהו, שזה פסטיבל...
איך החיבור הזה נוצר?
עמית דולברג, המנהל של אנסמבל מיתר, הוא היה מורה שלי פסנתר. וכשהוא ראה שהתזמורת הזאת קמה לתחייה, אז הוא הזמין אותנו.
קוראים את אור וגידים.
כן. אז באמת זה תוכנית נפלאה, אני ממליץ למאזינים בבית להסתכל על ה... קונצרטים והסדנאות שיש שם, ואנחנו ניקח חלק יום ראשון ב-9 בערב בשטריקר, קונסרבטוריון תל אביב.
מקסים. למדת ניצוח?
לא.
ואחרים כאן, בואו תספרו קצת על הרקע שלכם, מה התחיל איתך, בסדר, או איתך, אנה. השירה, כן, 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 השירה מקסימה לדעתי, כן, יש כאן, יש פה המון... ואמרת לי לפני התוכנית שאת למדת מהחיים, למדת מה...
שאלת אותי אם למדתי ברימון. לא רציתי
להגיד... מישהו כאן אמר לי שהוא למד ברימון, כן? תספרים...
אוקיי, אז אני לא למדתי ברימון. אני אוטודידקטית, ואני במשך שנים עבדתי עם להקה שקוראים לה טרי פויזן. שם התפתחתי ולמדתי איתם הפקה, ומשם עברתי ללהפיק ו... להלחין, ועכשיו אני כאן ויש לי פרויקט סולו שקוראים לו אנה לן, שזה המיין פרויקט שלי בחיים כרגע, אבל חוץ מזה אני עושה גם שיתופי פעולה לצורך העניין עם התזמורת המדהימה הזאת, ואני מפיקה כל מיני סוגים של דברים, מפרסומות ועד לאנשים.
ואתה שם על הקלידים,
מה שנקרא, אנה, תפיקי אותי.
מצחקק.
מה אני יכול לספר?
קצת, אתה יודע, מאיפה הגעת לקלידים, איפה למדת?
היה לנו פסנתר בבית, כי אחי הגדול ניגן עליו. ביקשתי גם ללמוד בגיל 8. מה שהוביל אותי גם נגן על סינתיסייזרים באיזשהו שלב, כי מאוד אהבתי מוזיקה אלקטרונית, ורציתי להבין איך את הבסיס של גלי קול. ואני שמח נגן איפה שיש מוזיקה יפה.
הפרק השניסט שלנו?
כן, אני כזה התחלתי כמתופף ארדקור פאנק רוק, וכשהגעתי לברזיל אז עברתי לקונגה, ואז הלכתי ולמדתי מוזיקה, כאילו כל מיני אספקטים שלה, הלחנה, הפקה, והתחלתי להתעסק בזה, התחלתי לכתוב ללהקה שלי, Ground Heights, וכאילו לשלב כזה תמיד מוזיקה מאפריקה ומדרום אמריקה, שזה משהו שכל הכלים שלי מגיעים כזה משם. וזהו, במפגש עם מתן ועם התהליך הזה של התזמורת, אז מצאתי את עצמי כותב לכלים שמעולם לא כתבתי אליהם, וזה היה תהליך מרתק ומאתגר. ומאוד דווקא מהבחינה של פרקשן, שזה כלי כל כך אקוסטי, כל כך כאילו שרובו כאילו עטקי כזה, אז פתאום אתה יודע, ללכת למקומות אחרים, להתחבר למקומות אחרים בתוכי, ולמצוא סאונד שדווקא ישלים אותי. זה היה לי תהליך מדהים.
והאחרון חביב?
אהלן.
זו הפעם הראשונה שפתחת את הפה התוכנית לדעתי. כן, כן.
אני רואי. זהו, למדתי ברימון שנתיים. את האמת שזה היה במקרה, לא ידעתי שאני, לא חשבתי שאני אלך לכיוון הזה ברצינות, ופשוט אמרתי, אני אלך להיבחן ברימון, מישהו המליץ, וזהו, משם עברתי הרבה לשמחתי. אפילו היה לי פרק זמן יפה עם אנה בטרי פויזן. וזהו, הכרתי את החבר'ה האלו, את שלם הכרתי ברימון, בגראונדייט, שהיו קודם טרויגרס, וזהו, כל שאר היסטוריה, ואני נהנה להיות פה.
מדהים. מתן, החיבור הזה, אתם יודעים, להקים תזמורת, משהו שהוא לא פשוט, כן? לא פשוט במובן זה של להחזיק בעצם את הגוף הזה, שיהיה לו לב, אתם יודעים, וכמו גוף הוא צריך לזוז על מנת שהוא ישרוד. מבחינת הקהל, יש צרכנים לסוג הזה של האומנות, של המוזיקה שאתם עושים היום?
בינתיים כן.
ומה נדרש בשביל... אני שואל את זה, כי כאן אתם שוב עושים דברים מקוריים, ולא מבצעים דברים שאנשים רוצים לבוא לשמוע, כי הם מכירים את זה כבר. אז כביכול נשמע לי שאנשים צריכים בשביל שאתם תיצרו לעצמכם את ה... אני קרא לזה את הקהל, אתם צריכים לדבר למישהו. אתם צריכים לגרום לאנשים לאהוב את מה שאתם עושים. לא לאהוב את מה שאתם עושים דרך מה שאנשים אחרים עשו. בולז לצורך העניין. אתם עושים דברים משל עצמכם. לכן זו, זאת אומרת, השאלה, איפה אתם רואים את עצמכם מופיעים? במקומות כמו הברבי?
קודם כל.
עולמות גדולים יותר?
אני חייב להגיד שאני לא מבין, אולי אני לא מכיר, אבל אני לא מבין למה תזמורות הן תמיד תזמורות רפרטואר. כאילו, למה אין תזמורת שעושה חומר מקורי? למה זה גוף שצריך תמיד לבצע גם מוצרט ובטהובן ו...
למה תזמורת? אוקיי, אז השאלה היא, האם צריך בתוך התזמורת מישהו שיכתוב, כן? או צריך להיות על פי הדברים שאתה אומר, כן?
תמיד יש לתזמורת מלחין בית או מנהל אומנותי.
אבל הוא בדרך כלל עושה, אם צריך תיקונים, או אם צריך פה, אם... הוא לא כותב בדרך כלל לתזמורת. יש לו תפקיד מוזיקלי, כן, אבל הוא לא כותב חומר. לפעמים הוא גם מנגיד את מה שהוא עושה. זו שאלה טובה, אגב. נראה לי ש...
כאילו, להפך זה נכון. כאילו, מה, להקת רוק, לא שואלים אותה, כאילו, איך זה שאתם עושים מוזיקה מקורית ויש לכם קהל?
אבל אתם לא להקת רוק.
אנחנו סוג של. רק בגוף?
אפשר לקרוא לזה להקה מאוד מאוד גדולה.
כן.
באיזשהו מקום.
כן.
באיזשהו מקום, כן. אני לא ראיתי להקות בנות 24 חברים.
זה רק בגלל שמאוד קשה לתזמן עם כולם חזרה. מבחינת לוז זה...
חזרה, אני מתאר לעצמי שלכולם כאן יש עוד עיסוקים.
כן, אפשר לקבוע חזרה איזה חצי שנה מראש. זה מצליח.
מקסים, אז חוץ מהקונצרט שאתם תיתנו מההופעה, במפגשים עכשוויים, מתוכננים עוד דברים לעתיד?
יש לנו עוד הרבה הפתעות טובות שעדיין אפשר לספר.
אפשר לעקוב אחריכם בפייסבוק?
כן.
מעולה, אז אנחנו נעקוב אחריכם.
פשוט תכתבו Castle in Time.
Castle in Time. תעשו פשוט גם ארמון בזמן, אותו דבר. אפשר היום גם את זה וגם את זה לתת.
נדרוש ממך עוד שני קליקים, אתה בטוח שאתה רוצה?
עוד אני אעמוד בזה. ארמון בזמן, תודה רבה שאתם הייתם איתנו כאן בתוכנית. היה מקסים. הקטע הבא שאנחנו נשמע, ספר לנו עליו מתן, הקטע הבא שנשמע, שנקרא... ברבי רדיו.
אנחנו בעצם נשמע קלטה של התזמורת בברבי, וזה שודר ברדיו.
זה השם שאתה נתת לה, הבנתי. את זה לא אמרת לי.
סליחה.
תספר בכל זאת על זה.
אז זה בעצם הקלטה שלנו לברבי במופע החיה.
שם יפה.
נכון. תחשבו על... לא, זה אחלה ש... אתה תמיד, אני התחלתי לחפש, אולי יש בר, ואז ביי, רדיו. חשבתי יותר מדי על זה, כן. מה קורה שם?
נשמע פשוט צ'אנק מתוך היצירה המלאה בביצוע מלא של כל הכלים. מהקלטה חיה בברבי שהייתה לפני... כמה זמן הייתה הופעה?
הייתה באוקטובר, לפני איזה חודשיים.
לפני חודשיים. ואני רוצה להודות לך על האירוח, ממש כיף פה.
בשמחה רבה. אנשים
חמים.
תודה רבה לתומר פרישמן שהיה על הסאונד, לאופר לוי על הסאונד. כן, כן, יש פה הרבה הפקה כאן. כמו שאתם רואים ברדיו הבינתחומי. תודה לכם, שלב, מתן, רועי, אנה.
יונתן.
כמעט. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, בואו נשמע קצת מוזיקה.
תודה לך ילד. הרדיו הבינתחומי. בינתחומי.
חדר חזרות. מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית.
Thank you.